שלום וברכה, שבת, פרשת פנחס. בתחילת הפרשה אנחנו קוראים, בעצם הפרשה שלנו, תחילת הפרשה מפסיקה באמצע האירוע של הריגת זמרי בן סלו וכוזבי בצור על ידי פנחס. והרווח בין הפרשות, בין פרשת בלק לבין פרשת פנחס, בעצם מחלק את הסיפור של פנחס לשניים. את המעשה של פנחס שמופיע בפרשה הקודמת, ואת ההתייחסות של הקדוש ברוך הוא למעשה הזה, את התוצאה של המעשה מבחינת ריבונו של עולם. וכך כתוב בתחילת הפרשה שלנו: וידבר אדוני משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום. והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קנה לאלוהיו, ויכפר על בני ישראל. יש כאן ברכה לפנחס בעקבות המעשה שהוא עשה. מה התפקיד של הברכה הזאת? למה היא מגיעה כאן? אז החזקוני מסביר הסבר מעניין. בפרק כ"ה פסוק י"ב כותב החזקוני על הפסוק את בריתי שלום: דואג היה פן יפסיד כהונתו. פנחס חשש. למה הוא חשש? פנחס הכיר את הגמרא בברכות, דף למד בית עמוד בית, אמר רבי יוחנן: כל כהן שהרג את הנפש לא יישא כפיו, שנאמר ידיכם דמים מלאו. בספר ישעיהו בפרק א' פסוק ט"ו: ובפרסכם כפיכם, שזה ברכת כהנים, העלים עיני מכם, גם כי תרבו תפילה אינני שומע, ידיכם דמים מלאו. אז כתוב בפירוש בישעיהו שכהן שידיו דמים מלאו לא יכול לישא את כפיו. והחזקוני מבין שפנחס חשש, הנה הוא הרג את הנפש. יתרה מכך, הוא הרג את הנפש לפי המבואר בגמרא בסנהדרין גם בלי ציווי מפורש. כן, הוא בא למשה רבנו ואמר לו: קנאים, משה לימדתנו, הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו. משה אמר לו: קריאנה דאיגרת היו לי אבי פרוונקה, לך תעשה כחוכמתך. וכך פנחס עשה. אז גם לא ברור לפנחס עצמו שהוא עשה את המעשה הנכון, והוא חושש שהוא יפסיד את כהונתו בגלל שהוא הרג את הנפש. ולכן הוא היה חזקוני, היה הקדוש ברוך הוא צריך להבטיח לפנחס שכהונתו תישאר עליו. אז בעקבות דברי החזקוני האלו אנחנו נדון מעט בהלכה הזו שמחדש רבי יוחנן בגמרא בברכות, שכהן שהרג את הנפש לא יישא את כפיו. התוספות במסכת יבמות דף זין עמוד א' על הגמרא שמנסה כחלק מסוגיית עשה דוחה לא תעשה להוכיח מדין רציחה בשבת. כן, אם צריך להרוג את הרוגי מיתות בדין, שזה מצוות עשה, שזה ידחה את השבת, עשה דוחה לא תעשה. אבל הגמרא אומרת שיכול להיות ששם זה שונה, מכיוון שרציחה דוחה עבודה במקדש, ועבודה במקדש דוחה את השבת, ומילה יוצא שגם רציחה דוחה את השבת. מתי רציחה דוחה עבודה? בכהן שהרג, שנאמר עליו: מאים מזבחי תיקחנו למות. אז אף על פי שהוא באמצע לעבוד עבודה, הצורך להוציא אותו להורג מכיוון שהוא הרג קודם, ומבטלים את העבודה ואומרים התוספות: ואפילו אם אין שם כהן אחר ראוי לעבודה, העבודה נדחית. אם יש רק כהן אחד והוא כרגע עובד בבית המקדש אבל צריך להוציא אותו להורג, אנחנו מבטלים את העבודה ומוציאים את הכהן להורג. מכאן שמיטה דוחה עבודה. ומקשים התוספות: ואם תאמר ודין מעתם לאו משום דרציחה דחי עבודה, אלא משום דגברה הוא דלא חזי, כדאמרינן כהן שהרג נפש לא יישא כפיו, וכל שכן עבודה. לכאורה אומרים התוספות, אפשר לדחות את הלימוד של הגמרא, שהרי הכהן הזה חייב מיתה כי הוא הרג את הנפש, וממילא הוא לא יכול לעבוד. מניחים כאן התוספות שהריגת הנפש מפקיעה שם כהן מהכהן, ממגלה, אם הוא פסול לנשיאת כפיים, כי אין עליו שם כהונה, כל שכן שהוא יהיה פסול גם לעבודה. הרי עבודה יותר חמורה מנשיאת כפיים. אדם שעובד ואסור לו לעבוד, זר שעבד חייב מיתה. לעומת זאת, לגבי נשיאת כפיים, אז אולי עוברים עליו, זה גם כן לא כל כך ברור בראשונים, אם אדם שלא יכול לשא את כפיו, נשא את כפיו, באיזה עזרה הוא עובר. על כל פנים, ודאי שעבודה יותר חמורה. ואם הדברים נכונים, אז הסיבה שרציחה דוחה עבודה היא לא מכיוון שרציחה יותר חמורה מעבודה, אלא מכיוון שכהן שרצח עבודתו כבר לא עבודה. ואכן, התוספות יום טוב, במסכת בכורות בפרק ז' משנה ז', הלכו בכיוון הזה. וטענו שבאמת כהן שהרג את הנפש הופקע מעליו שם כהונה. הוא חילל את כהונתו. והתוספות יום טוב שם מדבר על המשנה שמונה מומים שפוסלים בבהמה ולא פוסלים באדם. בהמה שהיא, למשל, רוצים להקריב אותה, אסור שיהיה במום. אז יש רשימה של מומים במסכת בכורות שהם מומים בבהמה. אבל גם אדם, גם כהן שיש בו מום אסור לו לעבוד. והמשנה מונה מומים שישנם בבהמה ואינם באדם. ואחד המומים שמונה שם המשנה, זה בהמה שנעבדה בעבירה ושהמיתה את האדם. בהמה שהמיתה את האדם לא ניתן להקריב אותה, אבל כהן שהרג אדם יכול לעבוד. ותוספות יום טוב מציעים למחוק את שני הקריטריונים האלה, שני המומים האלה, נעבדה בהן עבירה ושהמיתה את האדם. מדוע? בגלל הגמרא שלנו בברכות. ובנוסחים אחרים לא גרסינם, ואפשר משום עד פרק ה' דברכות, דף למד ב', אמר רבי יוחנן. כל כהן שהרג את הנפש לא יישא כפיו, שנאמר ידיכם דמים עליהו. וכל שכן לעבודה, והוא עדין לגלי עריות. אבל התוספות יום טוב דוחה את הדברים, אלא דקשה לי דאם כן ליתני דפסולים באדם, וגם לא ראיתי לרמב"ם שפסלם באדם, שתי סיבות יש לו, ראשית במשנה לא כתוב, ברשימת המומים של האדם לא כתובים שני המומים האלה, וגם הרמב״ם לא פוסל אותם לעבודה. אבל התוספות יום טוב מביא שיש גרסה כזו, זאת אומרת יש הבנה כזו, כמו שהתוספות ביבמות הבינו באבא אמינה, שבאמת הריגה היא מחללת את הכהן. הכהן צריך להיות נקי, נקי חפיים ובר לבב, וברגע שידיו דמים עליהו, כבר אין כהונתו עליו. לכן הפסול שלו הוא לא רק לנשיאת כפיים, אלא גם לעבודה. אבל כאמור התוספות ביבמות מבינים שלא ניתן להסביר כך בגמרא, כי אז יוצא שאי אפשר להוכיח שרציחה דוחה חמורה מעבודה, ולכן תוספות מציעים שתי הצעות אחרות. ויש לומר דעל כורחך חזי, דאין מחלל עבודה, דאי מזבחי ולא מעל מזבחי, ולא יישא כפיו חומרה בעלמאו. הצעה ראשונה, כהן שהרג את הנפש, עדיין כהונתו עליו. אבל יש חומרה בעלמא שהוא לא יישא את כפיו. יש כאן איזושהי החמרה, נשיאת כפיים זה דבר שהוא יותר חיצוני, יותר כלפי חוץ אולי, אולי יותר נוגע בתפילה, איני יודע למה, אבל יש חומרה בנשיאת כפיים. ועוד, דווקא לא יישא כפיו לפי שהרגו בידו. ואין קטגור הנעשה סנגור וכדכתיב בהוקרא ובפרסכם כפיכם. ההסבר השני שמציעים התוספות, שיש לחלק בין נשיאת כפיים, ששם הכהן עובד עבודה עם אותו איבר שבו הוא רצח, הוא מברך את בני ישראל על ידי נשיאת כפיו, שבאותם הידיים הוא הרג. ואם כן, יש לנו כלל, אין קטגור נעשה סנגור. אותם ידיים שהרגו לא יכולים עכשיו לברך. האחרונים הקשו על ההבנה הזו של תוספות. שהרי בגמרא בראש השנה ובגמרא ביומה, בבואר גם לגבי השופר של פרה וגם לגבי בגדי זהב של כהן גדול ביום הכיפורים, שהכלל שאין קטגור נעשה סנגור הוא דווקא לפני ולפנים, דווקא בבית המקדש, קודש הקודשים, ולא בכל מקום. ואם כן, נשיאת כפיים שהיא מחוץ למקדש, לכאורה לא שייך בהכלל שאין קטגור נעשה סנגור. אבל תרצו אחרונים שצריך לחלק בין שני המקרים. בכהן שהרג את הנפש מדובר כאן ממש על אותו חפץ שבו נאבדה העבירה. אותם כפיים שהרגו הם אלו שמברכו. וזה בעייתי גם בחוץ. ביום הכיפורים אמנם הכהן הגדול לובש בגדי זהב, אבל זה לא אותו הזהב שבו נאסף את העגל. ולכן שם רק לפני הקדוש ברוך הוא, לפני הנפלים, יש חוצפה לבוא עם בגדי זהב, ויש בעיה של אין קטגור נעשה סנגור. אבל בחוץ, הבעיה הזאת לא קיימת. מה שאין כן כשמדובר, כאמור, ממש על אותו חפץ בעצמו, ואז הבעיה קיימת גם בחוץ. אז בעצם, תוספות, עלו לנו כאן שלוש הבנות בבעיה של כהן, בפסול של כהן שהרג את הנפש. ההבנה הראשונה שהציעו תוספות ודחו אותה, והתוספות יום טוב הביא גרסה כזו במשנה בבחורות, זה שהכהן מחולל בגבר. יש כאן חילול של כהונתו, ממילא הפסול הוא פסול כולל גם לעבודה וגם לנשיאת כפן. תוספות דחו את ההבנה הזאת והבינו שהפסול הוא אך ורק לנשיאת כפיים, כמדויק מדברי רבי יוחנן לא יישא את כפיו, וכמדויק מהפסוק בישעיהו ובפרסכם כפיכם. והציעו שתי הצעות, או שמדובר כאן על חומרה באלמה, או שיש כאן בעיה של אין קטגור נעשה סנגור. מה הנפקא מינה בין שתי הדעות האלה? ייתכן, וזו מחלוקת באחרונים שלא ניכנס אליה בהרחבה, שהמחלוקת היא אם יש כאן פסול מדאורייתא או פסול מדרבנן. האל ירבה בסימן קוף קף חט מביא בשם המעריל חביב בסימן קוף י' ז' שגם כהן שיש ספק אם הוא הרג את הנפש לא יישא את כפיו. אנחנו יודעים, יש לנו כלל ידוע, שספק דאורייתא בדיני דאורייתא לחומרה ובדיני דרבנן לכולה. ואם כן, אם מדובר כאן על דין דרבנן, אז כהן שיש ספק אם הוא הרג את הנפש לכאורה יכול לישא את כפיו, ספק דרבנן לכולם. מזה שפוסק המעריל בן חביב, אמר על בך, שכהן שיש ספק אם הוא הרג את הנפש לא יישא את כפיו, עולה הבנה שאולי מדובר כאן על דין תורה. אם מדובר על חומרה באלמה, מסתבר למדי לומר שמדובר על דין דרבנן, על השנה זו של חומרה באלמה, אומנם כן, תורה פוסקת את עיקר הדין. לפעמים יש גם חומרות, אבל חומרה באלמה זה ממש לשון שלא מתאימה לדין דאורייתא. לעומת זאת, הדין של אין קטגור נעשה סנגור, אפשר לטעון שיסודו כבר בתורה, אפשר להרחיב בזה, לא נעשה את זה כרגע, אבל למשל, בגדי לבן שהם דין שמופיע בתורה, יכול להיות שהוא מבוסס על ההנחה של אין קטגור נעשה סנגור, ואם כן זה דין או זה לוגיקה, זה היגיון שכבר התורה מכירה בו, ולכן שייך לומר שמדובר כאן על דין תורה, וכך להסביר את פסקו של המהר"ל בך, שגם כהן שיש ספק אם הוא הרג את הנפש, אסור לו לישא את כפיו. אפשר להציע הצעה נוספת, בשביל להסביר את המהר"ל בך, והיא כבר לוקחת אותנו אולי עוד שלב אחד קדימה. ואפשר להציע שגם ספק הריגת נפש הוא בעייתי, מכיוון שהוא כבר מטיל איזושהי עננה שחורה על הכהן. כהן צריך להיות נקי. כן, בפסוק הבא בישעיהו, בפרק א' פסוק ט"ז, נאמר, רחצו, היזקו, אסירו רוע מעליכם מנגד עיניי. כהן צריך להיות זך, נקי. ולכן גם הספק מחתים אותו. ודברים כאלו עולים בראשונים בעקבות הירושלמי. הירושלמי במסכת גיטין בפרק ה' מדבר על דיני קול, אדם שיצא עליו קול שהוא עבר עבירה וכדומה. מדובר שם על אדם שיצא עליו קול שהוא מגלה עריות ושופך דמים, שלא תאמר ישפוני מגלה עריות ושופך דמים ומברכנו, אמר הקדוש ברוך הוא, מי מברכך? לא אני מברכך, שנאמר בסמואל שמי בני ישראל ואני אברכם. אומר כאן הירושלמי, הקדוש ברוך הוא זה שמברך את בני ישראל בברכת כהנים ולא הכהן. משמע מכאן שיש כהן שיוצא עליו כל לפחות שהוא מגלה עריות ושופך דמים והוא יכול לברך. אז הבית יוסף בסימן קוף כף חטא, הסימן של נשיאת כפיים, מסביר שמדובר כאן באמת רק על כהן שיצא עליו כל, לא כהן שיודעים בפירוש שהוא הרג את הנפש. לעומת זאת, המורדכי, מסכת מגילה, בסימן תף תף י"ח, כותב, בשם הרביה, תראה שרבנו אביה עזרי, במפורסם להרוג, שהוא מועד לכך. כל הדין הזה של כהן שרג את הנפש, זה רק מי שמפורסם להרוג. מי שמועד להרוג. דאגב סימן בירושלמי, הוא מביא את הירושלמי הזה. משמע מעטם, לכהן שרג את הנפש, נושא כפיו, אומר המורדכי, הנה חינם, כתוב בפירוש. כהן הורג נפש בנושא כפיו. אז איך אפשר ליישב את הירושלמי בגיטין שכהן שגילה עבריות ושבר דמים נושא כפיו עם הגמרא בברכות של רבי יוחנן שכהן שהרג את הנפש אינו נושא את כפיו? אומר הרביה, יש הבדל בין מי שמפורסם להרוג ומועד לכך למי שלא. במילים אחרות, יש הבדל בין כהן שהוא רוצח בהגדרה בגברה לבין מישהו שהוא פעם אחת הרג. החילוק הזה קשור לאותה נקודה רק בצד השני שלה. אנחנו לפני כן אמרנו שאולי גם ספק יעשור כהן כי יש עליו עננה שחורה. ייתכן שבאותה סברה אנחנו נגיד שדווקא כהן שמועד להרוג הוא זה שיהיה פסול לכהונה ולא כהן שהרג פעם אחת, כי כהן שהרג פעם אחת זה עדיין לא מעיד על האופי שלו, על האישיות שלו. יכול להיות שהוא נפל פעם אחת, הייתה לו נפילה אחת, אמנם נפילה מאוד מאוד חמורה ולא קלה, אבל זה עדיין לא אומר על טבעו. אבל כהן שמועד להרוג, זה אומר על טבעו, שהוא לא אדם זך ונקי, ובאמת הפסוקים בישעיהו מדברים יותר על מציאות כזו. ידיכם דמים מלאו, לא כתוב שיש דמים ביד שלכם, אלא היד מלאה בדמים. והשאלה הזאת יכולה להיות תלויה גם כן בשני ההסברים שהציע התוספות. אם מדובר כאן על דין של אין קטגור נעשה סנגור, לכאורה די בפעם אחת שהידיים הרגו, וזהו, אין כבר קטגור, אין חפצה של עבירה. וחפצה של עבירה לא יכול לדמוך. אבל אם מדובר על חומרה באלמה, אז גם אפשר כבר להציע דברים יותר רחבים. ולומר שדווקא קורה שהוא רוצח בגברה, שהוא מועד למצוח, ומוחזק כרוצח, דווקא הוא בו החמירו שהוא לא יישא את כפיו. אבל כהן שפעם אחת הרג עוד יכול לישא את כפיו. דווקא מינה נוספת בין שתי ההבנות האלו של תוספות. שתי דווקא מינות נוספות ששתיהן דווקא מינות שיש להן השלכה רבה מאוד הלכה למעשה. דווקא מינה הראשונה זה מי שרצח, הרג ועשה תשובה. הרמב״ם בפרק ט"ו בהלכות תפילה הלכה ג' מונה את הדברים שפוסלים בנשיאת כפיים, ואחד מהם הוא, שימו לב לנוסח הרמב״ם, העבירה. לא דווקא הרציחה, רציחה זה דוגמה, אלא העבירה, כהן שעבר עבירה. כיצד? כהן שהרג את הנפש, אף על פי שעשה תשובה לא יישא את כפיו, שנאמר ידיכם דמים מלאו. והכתיבו בפרסכם כפיכם. אז כתוב ברמב"ם בפירוש, אף על פי שהכהן עשה תשובה, עדיין הוא לא יישא את כפיו. ולאחר מכן מביא הרמב"ם דין נוסף, כהן שעבד עבודת כוכבים, זוהי גם כן עבירה. בן גונס בן שגגה, אף על פי שעשה תשובה, אינו נושא את כפיו לעולם. גם כאן, התשובה לא מועילה. שנאמר, אך לא יעלו כהני הבמות, וברכה כעבודה, שנאמר, לשרתו ולברך בשמו. אז הרמב״ם פוסק כאן שברכת כהנים היא כעבודה, ולכן כהן שרצח, כהן שעבד עבודת כוכבים, ובהמשך מונה הרמב״ם גם כהן שאמיר לעקום, שלושתם גם אם הם עשו תשובה, תשובתם מתקבלת בשמיים, אבל עדיין אסור להם לישא את כפיהם. התוספות בסוטה בדף למנטט עמוד א', מביא מהשאילתות בפרשת קורח הבנה אחרת. רבנו גרשום באור הגולה, כך נאמר בשאילתות, השיב בתשובותיו, דנושא כפיו וקורא ראשון בתורה, כיוון דחזר בתשובה חוזר לקדושתו. אומר רבנו גרשום שכהן שחזר בתשובה חוזר לקדושתו. ובסוף דבריו הוא גם מנמק את הפסיקה הזאת, שאם לא תאמר כי נמצאת מרפא ידיהן של בעלי תשובה, שיאמרו אוי לה לאותה בושה, אוי לאותה כלימה, וימנעו מעשות תשובה. אם הבעיה בכהן שהרג את הנפש היא אין קטגור נעשה סנגור, ייתכן שתשובה לא תועיל. הקטגור קיים, הידיים האלה הרגו את הנפש, זהו, הם לא יכולות לברך, איך ידיים שהרגו יברכו? התשובה לא מחזירה אחורה את מה שהיה ברמה הגשמית של המציאות, היא לא יכולה להחזיר לחיים את מי שנהרג, היא יכולה לתקן בעולמות הרוחניים, זדונות נעשים לו כזכויות, אבל בסוף הידיים הם אותם ידיים. ולכן אם מדובר, אם הבעיה היא בחפצה של הידיים, ייתכן שתשובה לא תועיל. אבל אם הבעיה היא בהגדרת האדם, יש כאן אדם שהוא בעייתי ולכן אנחנו לא נותנים לו לשאת את כפיו, אדם שלא מסוגל לנשאת את שם השם כי הוא רוצה, הוא פגע בנפש שיצא למלוקים, והוא רוצה עכשיו לישא את שם השם על בני ישראל ולברך אותם, את זה הוא יכול לעשות אחרי שהוא ניקה את עצמו, אחרי שהוא חזר בתשובה. אז ייתכן שזו גם כן נפקמינה בין שני תירוצי התוספות. ייתכן גם שלא, כי רבנו גרשום בסופו של דבר מביא כאן טעם שהוא מעין תקנת השבים. כן, אם נגיד שכהן שעשה תשובה עדיין לא יכול לישא את כפיו, אוי לו לאותה בושה, מה הוא יעשה? אבל אם נבין שמדובר כאן באמת על דבר עקרוני, ייתכן שזה עוד נפקמינה בין שני הטעמים. השולחן ערוך, בניגוד לרמב״ם, שזו נקודה מעניינת, מחלק בין כהן שהרג לכהן שעבד עבודה זרה. ובסימן קוף קף חצי איף למדי הוא פוסק, כהן שהרג את הנפש אפילו בשוגג לא יתן כפיו, אפילו עשה תשובה. זהו, לפשטות. הרמ"א מגיע, ויש אומרים לי אם עשה תשובה נושא כפיו, ויש להקל על בעלי תשובה שלא לנעול דלת בפניהם, והכי נהוג, כמו שראינו בתוספות, והוא מביא את זה גם בשם הטור, ורש"י, הבית יוסף, לא רשימה ארוכה של פוסקים. זה לגבי כהן שהרג את הנפש. בסעיף למד זין פוסק התוספות לגבי כהן מומר, ופוסק המרן, השולחן ערוך, סליחה, לגבי כהן מומר, שהוא לא יישא את כפיו, ושם כותב השולחן ערוך בעצמו, ויש אומרים שאם עשה תשובה נושא כפיו, אז אומר, סתם יש אומרים, השולחן ערוך פוסק סתם, ולכאורה סתם, שגם תשובה לא מועילה. אבל ייתכן שכאן הסתם הוא... אין סתם, לא כתוב בסתם שתשובה לא מועילה. כתוב רק שיש אומרים שתשובה מועילה. כי ייתכן ששולחן ערוך מביא את זה בשביל לקבל את הדברים, ובכל אופן, יש כאן הבדל בין מומר לעבודת כוכבים ובין כהן שהרג את הנפש. ואפשר להסביר את ההבדל הזה. על פי העיקרון שלנו, אם כהן שהרג את הנפש זה דין מיוחד של אין קטגור נעשה סנגור, אז רק בו ברור שתשובה לא תועיל. במומר, שהבעיה היא העבירה באדם, כן, האדם שהרג את עצמו, אבל אין כאן איזה חפץ מסוים שהוא חפצה שנעשתה בו עבירה, אז ייתכן שתשובה תועיל. נפקא מינה השנייה, מה הדין בכהן שהרג בשוגג? וזו נפקא מינה שיש לה הרבה מאוד השלכות. כהן שהיה מעורב בתאונת דרכים, למשל, לא עלינו חס וחלילה. תאונת דרכים שהוא לא אשם בה, אם הוא אשם בה, ייתכן שזה מזין אפילו, במידה מסוימת. אבל נניח שהוא לא אשם בה. האם הוא יכול לישא את כפיו, ולא עלינו בתאונה הזאת נהרג מישהו חס וחלילה, האם הכהן יכול לישא את כפיו או לא? שאלה ששאלו אותה פעמים רבות, למשל הרב עובדיה נשאל אותה, פשוט יחווה דעת. ושם השאלה תלויה במחלוקת גדולה, מה הדין של כהן שהרג בשוגג? אז המורדכי, בהמשך דבריו במסכת מגילה, ברמז תף תף י' ח', מביא תשובה מהרש משל, שהוא נשאל על כהן שהיה מועל ומל תינוק, אבל היה איזה תקלה במילה, איזה פשלה, טעות, ולא עלינו התינוק נפטר. והשיב הרש משל שאותו כהן יכול לישא את כפיו, והוא לא דומה לכהן שהרג את הנפש. מדוע? כמה טעמים מביא הרש משל? דבר ראשון, דעת מה יהיה במזיד, וכתיב ידיכם דמים מלאו. ואפילו אם תמצא לומר בשוגג, שנאך הדריכה ונשם מצווה. אז זה שני הטעמים שאני רוצה להתמקד בהם, אם כי יש שם עוד כמה טעמים לכולה. טעם הראשון, אומר רש משל, אולי האיסור יישא את כפיו זה דווקא במזיד ולא בשוגג. השולחן ערוך פוסק בפירוש, כהן שהרג את הנפש, אפילו בשוגג, לא יישא את כפיו. אז מפורש בדברי השולחן ערוך, שלא כהצעתו של הרש משם, ולכאורה גם השאלה הזאת תלויה
בשני התירוצים של דוס, נותנים את דבר חומרה בעל מה ייתכן מאוד לומר, מסתבר לומר שזה דווקא במזיד ולא בשוגג. אבל אם הבעיה היא בחפצה של הידיים שעשו עבירה, גם אם עשו עבירה בשוגג, סוף כל סוף נעשתה כאן עבירה. אמנם האדם לא השם בשוגג, יכול להיות שהאדם יכול לישא את שם השם על פיו, אבל הידיים סוף כל סוף ערבו בשוגג.
וכמו שאמרנו, זה באמת שאלה שיש לה נפקמינות והשלכות רבות לצערנו. ואם ניקח אותו עוד צעד קדימה, ישנה מחלוקת באחרונים בנוגע לכהן שהרג באונס. מה קורה אם הכניחו כהן להרוג? האם אז יכול לשאת כפיו או לא? האל ירה בתהל? שכן. גם למאן דאמר שכהן שהרג ושוגג לא יכול לשאת כפיו, באונס הוא יכול. מבין האל ירבה שגם שוגג כנראה זו קצת אשמת האדם, הוא לא שם לב, הוא היה צריך יותר להיזהר, אבל לא נס, זה בוודאי כבר לא אשמתו של האדם. לעומתו פרי מגדים גם כן שם באש של אברהם בסעיף קטן כ"א, חולק על האל ירבה וסובר שגם כהן שאנסו אותו להרוג אדם אחר אסור לו לשאת את כפיו. איך אפשר להסביר את זה? הרי זה בוודאי לא אשמתו. התשובה היא פשוטה, סוף כל סוף הוא הרג את הנפש, ידיו הרגו את הנפש. ייתכן לומר, אני אומר את זה בזהירות, גם באל ירבה, שיש כאן צד לומר שעדיין יש פה עבירה, כי הרי הריגה היא אחד משלושת עבירות של יהרג ובל יעבור, אבל כאן צריך לדון על איזה אונס מדובר, האם מדובר על אונס שהכריחו את הכהן להרוג, או שלקחו את ידיו של הכהן והרגו איתם. לפי דעתי גם בצורה הזאת ייתכן שהפרי מגדים מחמיר. אחרי שראינו את הדברים, השאלות העקרוניות בדיון הזה על כהן שהרג את הנפש, ניגע בכמה דברים קצרים למעשה. לגבי תאונות דרכים, פוסק הרב עובדיה, שאכן כל מקרה תלוי בגופו, אם הכהן לא ציית לחוקי התנועה ובאמת נהג בצורה פראית שמסכנת אנשים אחרים, הוא קרוב למזיד. ופוסק הרב עובדיה שכהן כזה אכן אסור לו לישא את כפיו. אבל אם מדובר על אדם שבשוגג לגמרי, שלא באשמתו קרתה תאונה, שם הרב עובדיה מקל. בצירוף כמה דברים, ראשית כל מדובר כאן על שוגג, בנוסף אפשר לסמוך על הדעות שתשובה מועילה, ויש שם עוד כמה צירופים להקל. נשאל הרב עובדיה לגבי כהן שהרג במלחמות ישראל, כהן שלא עלינו יצא למלחמה, והרג. ושם הביא הרב עובדיה את הרש משנץ, ראשית, מביא הרב עובדיה שזה אונס, אבל בנוסף מביא הרב עובדיה את הרש משנץ, שלדבר מצווה, כהן שהרג לדבר מצווה, כגון אותו כהן שהרג בברית מילה, יכול לשא את כפיו. מה היסוד של היתר הזה של דבר מצווה? אם הבעיה בכהן שנשא את כפיו היא העבירה, הפגם באדם שהוא לא יכול לשא את שם השם על פיו כאשר הוא נטל את שם השם מהעולם על ידי ההריגה, אז כהן שהרג לצורך מצווה יוכל לשא את כפיו, כי הרי ההריגה שלו הייתה הריגה שמגדילה את שם השם בעולם. אז אם הרש משם אומר את זה לגבי מי שמל בברית מילה ובטעות הרד, שם ההריגה עצמה ודאי לא מגדילה את שם השם בעולם, אלא עצם הפעולה שמסביב, על אחת כמה וכמה בנידון דידן, בחיילי ישראל שיצאו למלחמה להגן על עם ישראל וארץ ישראל, שם ודאי הם עושים מצווה, אולי אף בעצם ההריגה של מי שמבקש להרוג אותם, לא תעמוד על דם רעך. ומכאן נחזור חזרה לפנחס. פנחס דואג שכהונתו תינטל ממנו, מכיוון שהוא הרג את הנפש. אומר החזקוני, למה הכהונה לא נטלה ממנו? עד שהבטיחו הקדוש ברוך הוא, הואיל והרציחה לשם שמיים הייתה, לכן הכהונה לא תינטל ממנו. אפשר להציע חוץ מהסברו של החזקוני עוד שתי הצעות נוספות. ראשית כל, נחלקו האחרונים, האם הדין הזה של כהן שהרג את הנפש שייך גם במי שהורג גוי, או רק במי שהורג ישראל? לכאורה, מקור הפסוק, ידיכם דמים עלה, הוא מדבר על דמי ישראל. אבל הרב עוזיאל, בשו"ת משפטי עוזיאל, אור החיים, סימן י' בכרך ג', הוא טוען להפך, שאומנם מי שהרג גוי אינו חייב עליו, אבל עדיין יש כאן איסור. ולכן, האיסור הזה קיים גם בישראל וגם באקו, ומתכן שגם זה הבדל בין החומרה באלמה לבין אין קטגור נעשה סנגור. וגם הרב עובדיה פשוט יחווה דעת חלק ב' סימן י' ד' באותו סימן על מערכות ישראל, הוא גם כן דן באותה שאלה, ומביא בזה מחלוקת בין האחרונים, כן, בפרישה, משמע שזה דווקא בהורג ישראל. לעומת זאת, יש אחרונים רבים שהבינו שזה גם בהורג גוי. מי שרוצה לעיין יותר בדיון מוזמן להסתכל שם. אבל אני רוצה להציע הצעה נוספת בנוגע לפנחס, ולהגיד שכהונתו של פנחס לא נתלה ממנו, מכיוון שאז הוא עוד לא היה בכהונתו. רש"י מסביר על הפסוק, והייתה לו כהונת עולם, ברית כהונת עולם, שאף על פי שכבר ניתנה כהונה לזרעו של אהרון, לא ניתנה אלא לאהרון ולבניו, שנמשכו עמו ולתולדותיהם שיולידו אחרי המשכתן. אבל פנחס שנולד קודם לכן לא נמשך ולא בא לכלל כהונה עד כאן. ומזיר השגמרה בזבחים, בדף קופה לפעמוד ב', לא נתקען פנחס עד שהרגו לזמרי. יתרה מכך, מתי החליפו הכהנים את הבכורות בעבודה במקדש? בעקבות חטא העגל. ילמדו איש ואחיו ובקרובו. ואנחנו רואים כאן דברים הפוכים ממה שראינו כל השילוב. עד עכשיו דיברנו על זה שכהן שהרג את הנפש, זה פוגע בכהונתו. וכאן אומרת התורה להפך, אומרת הגמרא בזבחים, על ידי ההריגה של זמרי פנחס נתקדש, נתכהן. על ידי ההריגה של החוטאים בעגל הכהנים התקדשו. וכאן בא לידי ביטוי היסוד החזק שאלינו לפני, שהשאלה בהריגה היא לא עצם ההריגה, אלא האם יש כאן קידוש שם שמיים או יש כאן נטילת שם שמיים. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, הכהנים בברכת כהנים שמים את שם הקדוש ברוך הוא על עם ישראל. כהן שהרג את הנפש ובזה נטל חלק משמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, לא יכול עכשיו לשים את שם הקדוש ברוך הוא על בני ישראל. אבל כהן שבהריגתו הרבה כבוד שמיים, כמו פנחס, בציווי אלוקי, כמו אותם הכהנים בחטא העגל, אז על אחת כמה וכמה, לא רק שהוא יכול לברך, אלא על ידי זה הוא גם מתכהן. ואם רצון שלא נגיע למקומות כאלה, חס וחלילה שצריך להרוג בשביל קידוש השם, אבל שכל מעשינו יהיו לשם שמיים, לקרוא עלינו שם השם, ושנזכה בעזרת השם שגם השיעור הזה יהיה רק להלכה ולא למעשה, ושלא נצטרך לפסול חס וחלילה שום כהן בעוון זה. שבת שלום.